האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שישי לגיל השלישי, מגזין קהילתי בהגשת תושבי הרצליה.
בוקר טוב למאזיננו ברדיו כל האוניברסיטה באוניברסיטת רייכמן, בתוכנית שישי לגיל השלישי, ונמצאים איתי חבריי לצוות, טלי נתיב אירוני, ברוך הרמון, זמירה בן ארי, ישראל פילניק וגרי פלג, ואנוכי גילה גלעד. כעת ברוך יראיין את יושבת ראש ויצו הרצליה, רבקה יצחקי.
בוקר טוב, רבקה.
בוקר טוב.
אני רוצה להציג למאזינים את רבקה יצחקי, יושבת ראש ויצו סניף הרצליה, שתספר לנו כל מיני פעילויות שיש בסניף. רק לפני זה, מקובל לחשוב שויצו זה מועדון של סבתות נחמדות שרוקמות כל מיני דברים יפים ותורמות אותם לילדים, לחיילים, ועוד דבר נוסף, מעונות לילדים. האם אני מפספס פה משהו?
בהחלט, כי ויצו ישראל יש את ויצו עולמית, יש את ויצו ישראל, שבעיקר הנושא הוא תוכניות, הובלת מהלכים חברתיים משנה מציאות, להעלות את החוסן החברתי, לקידום השוויון המגדרי בישראל. זה אומר תוכניות לנשים, תוכניות לנערות, לילדים, וכן לגיל הבכיר, שכבר מגיעים לסניף, ואצלנו בסניף יש כל שבוע קבוצה של נשים שכבר כמעט 30 שנה הן מגיעות, גם מתנדבות בכל מיני פעילויות, וגם הן מקבלות העשרה, אם זה הרצאות, אם זה רכזת שמלווה אותם בכל מיני נושאים, גם בנושא ההתנדבות, גם בנושאים אישיים, וכן הלאה.
ואין לכם בעיה של מחסור במתנדבים?
זה בהחלט, זה ממש משהו שמאוד מאוד קשה, במיוחד לאחרונה. ואנחנו מנסים בעיקר מדרך, אתה יודע, מפה לאוזן, פרסומים בפייסבוק, קבוצות וואטסאפ, ארגון, אני בקשר מאוד טוב, יש לנו ארגון מתנדבים בעיר הרצליה, פשוט נהדר, אגף ממש פעיל, ואני בקשר עם ההנהלה שם, ודרכם אנחנו מצליחים לגייס, לא תמיד, אבל כמעט הפעמים שאני פונה ומבקשת מה הדרשות שלנו ומפנים אלינו, זאת הדרך. אם יש עוד איזה דרך שנצליח לגייס, אני אשמח.
הבנתי, ויש מצב שאתם מפרסמים גם במדיות נוספות?
לא במדיות, לא בטלוויזיה כמובן, אבל כמו שאמרתי, או מפה לאוזן, או בפייסבוק, ברשתות החברתיות, זה בעיקר הפרסום. אין לנו פרסום שהוא במדיה, לא ברדיו ולא בטלוויזיה.
אז ניגע עכשיו בשאלה החשובה, מהו החזון שלך?
אז החזון שלי הוא, אני מתנדבת בסניף הזה כבר 13 שנה, אני לפני 4 שנים קיבלתי את התפקיד להיות יושבת ראש הסניף, והחזון שלי הוא פרויקט שויצו יצא איתו לפני כ-4 שנים, ונקרא צומחות יחד בראש מורם. זה ליווי ותמיכה בנשים נפגעות אלימות וילדיהם אחרי פרידה מזוגיות, אלימה ואו יציאה ממקלט לנשים מוכות. זה חזון שהתגשם אצלי בסניף, אנחנו התחלנו אותו לפני הקורונה. יש לי 18 נשים וכ-35 ילדים, כל מיני גילאים, ילדים מגיל שנתיים עד גיל 12-13. התוכנית היא פשוט לתת להם את האפשרות להיות להיקלט בקהילה, ממש שיוכלו להתפתח, כי ברגע שהן יוצאות מהמקלט הן יוצאות ללא שום דבר, הן נשארות לגור בעיר כי הילדים כבר נמצאים במסגרות, ואנחנו פשוט מנסות לטפל וליצור הצלחה גם חברתית, גם חינוך, סליחה, גם חינוך רגשי וכל מיצוי הזכויות שהן צריכות, סליחה, אני מצטערת.
זה בסדר.
מגיעות, אנחנו כמובן 24/7, כל מה שהן צריכות, ומעבר לזה מגיעות אלינו לסניף כל יום ראשון, האימהות והילדים, האימהות מקבלות שעה וחצי של שקט בחדר עם מנחה מקצועית, מעלות את כל הבעיות שיש, וכן מקבלות גם קורסים למיניהם, כמו הייתה להם תוכנית הורות של מכון אדלר, היה להם תוכנית של הגנה עצמית אל הלב, תוכנית באמת מאוד מרשימה, והעומדת בראשה זו הדס דגן בלום, שהיא החליטה לפני כ-4 שנים, היא עובדת סוציאלית, ולהקים את התוכנית הזאת. זו תוכנית שקיימת ב7 סניפים בארץ, והמטרה עכשיו בעוד סניפים, וזה ממש, זה היה החזון שלי והוא מתגשם ובצורה הכי טובה שאפשר.
כשאת מתארת פעילות כזאת, האם משתמע מתוך זה שאתם גם מקיימים איזה שהם קייטנות או פעילויות נוספות שכוללות את הילדים עם הוריהם, בלי הוריהם?
אז זהו, אז אנחנו ככה, קודם כל במשך השנה, זו תוכנית שנתית לאורך כל השנה, ולא כמו סדנאות שאנחנו עושים בנושאים אחרים, ואנחנו, כן, לא רק אנחנו חוגגים ימי הולדת עם הילדים, משתדלים להביא להם פעילויות כמה שאפשר, כי זה הכל תלוי בתקציבים, וכמובן את התרומות שהקהל שאנחנו פונים אליהם, אומנים או כל מי שאפשר, היה לנו אפילו מאוניברסיטת רייכמן סטודנטית שהתנדבה בזמנו ועשתה שנה שלמה, ארגנה לנו את הימי הולדת. לקראת הקיץ אנחנו משתדלים לעשות באמת קייטנות. שנה שעברה קיבלנו תקציב מביצו דרך תרומה שקיבלנו מפדרציה באוסטרליה, וכמובן עיריית הרצליה. כמובן שהתוכנית הזאת מלווה גם עם דרך המחלקה לשלום המשפחה בעיר, כי אנשים מגיעות דרך הרווחה כמובן. אנחנו בקשר תמידי, כל מה שהם צריכים. השנה לגבי הקייטנות אנחנו כנראה לא יצא לפועל, כי אין תקציב, לא הצלחנו לגייס תקציב, אבל יש לילדים קייטנות דרך העירייה, נקרא בית ספר קייטנות של הקיץ, או בית ספר של הקיץ, ואנחנו כנראה החלטנו בתוך הסניף, יחד עם המתנדבות שלנו, לעשות בכל זאת איזושהי תוכנית של קייטנה של פעמיים עד 3 בשבוע, א', לעזור להם קצת בלימודים, וכן לעשות להם קצת פן וכיף. זאת התוכנית שלנו, אנחנו מנסים לגבש אותה, הכל תלוי כמובן גם אם יהיה לנו מתנדבים ומתנדבות לעשות את זה. זה הרעיון.
יפה. היות ואנחנו מתקרבים לקו הסיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. האם יש איזשהו פרויקט דגל אצלכם בתכנון או כבר בעשייה?
אז הפרויקט הדגל זה הפרויקט הזה שאמרתי, בראש מועם צומחות ביחד, אצלי בסניף זה הדגל, לא רק אצלי, והיום זה פרויקט הדגל, ממש. מעבר לזה, יש לנו תוכניות, תוכניות השערה, יש לי תוכנית כרגע, פתחתי לפני שבוע, שזה גם הפך להיות תוכנית דגל, כי זה גם ברוב הסניפים, זה לנשים שנמצאות בתהליכי גירושים, מקבלות סדנאה, סדנה של 15 מפגשים, לעבור את התהליך הזה בצורה הכי מכובדת וכמה שאפשר, והתוכנית הזאת מפוצלת לכמה נושאים. מתחיל עם זה, אחר כך יש להם תוכנית, עוד פעילות אחת לגבי הילדים, מה עושים עם הילדים. יש תוכנית, יש לנו אגף מעמד האישה בויצו, ורוב התוכניות, יש גם אגף החינוך, ששם אנחנו גם כן עושים תוכניות.
יופי, אני
אנחנו רואים.
אני ממש שמחתי לראיין אותך. זה היה מעניין, ואני מקווה מאוד מאוד שיהיו עוד מתנדבים שיבואו ויעזרו. זה פרויקט חשוב, זה בנפשנו, אני יכול להגיד.
נכון.
ולסיום, אני אקדיש לך את השיר לראות את האור של בביצוע של אפרת גוש.
תודה רבה.
בכיף, בכיף.
תודה.
להתראות.
להתראות.
כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות נקבות בתוכי יורדות מתחתיי והרוח קרה ונואשת הקפיאה אותי הכבידה עליי ולרגע יכולתי לגוע בקצה הכאב האפור ורציתי לעלות שמיים כחולים מעלינו מלאים באורות אולי יום אחד אוכל גם אני לראות לראות ונפלתי לארץ בשקט עצמתי עיניי עטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי מכל בדידותי ולרגע יכולתי לברוח כנוצה על כנפה של ציפור והצלחתי לעלות גבוה לראות את האור
מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
לציון חודש הגאווה יקיים ישראל רעיון עם מירה גל.
בוקר טוב למאזינים. נמצאת איתנו מירה גל, אם לבן בוגר מהקהילה הגאה, המתנדבת בעמותת תמיכה להורים של בני בנות הקהילה. בוקר טוב מירה.
בוקר אור ישראל, בוקר אור לכולם.
איך נחשפת לעמותה ומה שמה?
כשהבן שלי ירון יצא מהארון, שימו לב לחרוז, היה הרבה מתח בינינו. הוא כעס על התגובה שלי ואני כעסתי על זה שהוא לא הבין שאני מגיבה מאהבה. הוא חשב שאני לא מקבלת אותו. שנינו היינו עצובים מאוד ואז הוא הציע לי ללכת לקבוצה של תהילה שעוזרת להורים שקשה להם לקבל את העובדה שהילד או הילדה שלהם גאה. השם תהילה נוצר מראשי תיבות של תמיכת הורים ללסביות והומואים. היום אנחנו תומכים בכל הקשת הגאה, גם בביסקסואלים, טרנסג'נדרים, טרנסג'נדריות, וכל השונויות המגדריות למיניהן.
איך נוצרה העמותה?
העמותה נוצרה לפני יותר מ-30 שנה. על ידי הומו הולך חדש מארצות הברית אז, יונתן דנילוביץ' זכרו לברכה, שהוא ראה כמה קשה לאימא שלו לקבל את נטייתו, וחשב שהלוואי והייתה לה קבוצת תמיכה. אחרי ימים הוא גם קבע תקדים וחוק על שמו, לפיו גם בני זוג של להט"בים זכאים לזכויות והטבות בעבודה כמו זוגות סטרייטים. אז כשהוא עלה ארצה, הוא התחיל לאסוף סביבו בתל אביב כמה אמהות, ביניהן דבורה לוז שכתבה את הספר אמא, יש לי משהו לספר לך, ספר חשוב שכולל סיפורים של משפחות עם ילדים גאים. והספר עזר להורים רבים, כולל את עצמי, להבין שיש עתיד. הקבוצה התרחבה בהדרגה ונוצרו עוד קבוצות בתל אביב וגם במקומות שונים בארץ.
מירה, מה הקושי של הורים לחשיפה שיש להם ילד גאה?
תשמע, כשילד יוצא מן הארון, המשפחה בשוק. גם אנחנו פתאום הבנו שהילד שמתבגר לנו מול העיניים הוא לא הילד שפינטזנו עליו. אנחנו חשבנו ילד יגמור תיכון, ילך לצבא, יחלך ללמוד, ימצא בת זוג, יקים משפחה. ככה זה, רובנו חושבים ככה על הילדים שלנו. וזה לא יקרה, לפחות לא משפחה במובן המקובל של המילה. אנחנו יודעים שכשילד יוצא מהארון, המשפחה בעל כורחה נכנסת אליו. איך להתמודד עם הסוגיה, עם המבוכה, עם הסוד? איך הסביבה תקבל עכשיו הורים כאלו שגידלו ילד במרכאות סוטה? משפחות מסורתיות, דתיות וחרדיות הן בבעיה הלכתית מאוד מאוד מורכבת. יש ביניהן משפחות שמסלקות את הילד או הילדה מתוכן. אולי בבית הכנסת או במסגרות החינוך לא יכילו את הילד שלהם, ואולי גם לא יכילו אותם, או שמא הילדים הגאים יפריעו לזיווג של ילדיהם האחרים. יש הורים, לא דווקא דתיים, שלא יכולים להשלים עם המשיכה של הילד שלהם לבן מינו או מינה. יש כאלה שלא מוכנים להכניס הביתה את בני הזוג או בנות הזוג של הילדים הגאים. משברים שונים פוקדים משפחות של האטב. המילה הומו היא לצערנו עדיין הכללה הכי נפוצה בחברה. לצעירים שמבינים על עצמם שהם בנטייה מגדרית לא תואמת את המין, קשה מאוד לשתף את הסביבה, בעיקר את ההורים. הם חושבים לפגוע בהורים שלהם, הם גם חושבים שההורים לא יקבלו אותם, ואפילו אולי ידירו אותם, אולי יסלקו אותם מהמשפחה. הבן שלי הכין לעצמו בית אלטרנטיבי לפני שהוא סיפר לנו. מחקרים הוכיחו שאוכלוסיית הלהט"בים היא בסיכון גבוה לשימוש בסמים, בעיקר לאובדנות פי 10 יותר מאשר באוכלוסייה הסטרטית. אתה קולט? התמיכה המשפחתית היא המפתח היחידי לשמור על הילדים מהסיכונים הנפשיים ומסיכונים בריאותיים. המשפחות במצוקה קשה ותהילה קיימת כדי לעזור להורים לקבל ולתמוך בילדים שלהם.
מה האופי הפעילות של העמותה?
כל הפעילים בתהילה הם מתנדבים. הם הורים של ילדים להט"בים והם מתנדבים. לעמותה יש כמובן אתר שמספק הרבה מידע להורים שמעוניינים לדעת יותר, כולל איכן יש קבוצות, קשר למנחים. יש באתר גם סרטונים של הולך ומשתפר, בהם הורים מספרים על התהליך המשפחתי שעברו. היום יש כבר יותר מ-30 קבוצות תמיכה למשפחות בכל רחבי הארץ. בין הקבוצות של תהילה יש גם קבוצות יהודיות למשפחות דתיות, וקבוצות אחרות יהודיות למשפחות של אנשים טרנסים וטרנסיות, או כאלה שנמצאים בתהליכי שינוי מגדרי. בכל קבוצה יש שתי מנחות שעברו הכשרה להנחיית קבוצות מיוחדות כאלו. הן גם מקבלות הדרכה שוטפת מאנשי מקצוע מיומנים. יש גם מנחים גברים, אבל לצערנו הרבה פחות. בקבוצות שלנו נמצאים תמיד בני משפחות שזה אתה נודע להם על הילד, והם נבוכים, מבולבלים, מלאי שאלות. איתם נמצאים בני משפחה שזה מכבר התמודדו עם הידיעה על ילדם, למדו לקבל את הבן או את הבת, ולהמשיך לאהוב אותם וליהנות מהאישיות שלהם כפי שהיא. הם נותנים דוגמה לחדשים ומעצימים אותם. בקבוצות שומעים את הניסיון שיש למשפחות שונות בנושאים האלה, ולומדים תהליך קבלה בתמיכה של האחרים. בפגישות יש לפעמים דמעות, לפעמים צחוקים. רוב ההורים שעברו תהליך עם קבוצת תמיכה של תהילה, מספרים שזה ממש הציל אותם לאחר שהילד יצא מהארון.
מירה, מה הבעיות בה מטפלת העמותה?
תהילה מקיימת גם הרצאות בארגונים, במקומות עבודה, מסגרות חינוך, צבא, בתי סוהר, שמעוניינים ללמוד את הנושא, מתוך הבנה שהתופעה היא חלק מהחברה, והמיעוט הזה עדיין מקופח בזכויות שמוקנות לכל אזרח אחר, כמו נישואים, הקמת משפחה, אימוץ. לצערנו הם גם מקומות עבודה ודירות להשכרה, שלא מוכנים לקבל להטאבים ביניהם. בהרצאות שאנחנו נותנים אפשר לשמוע גם סיפורים אישיים של הורים, איך עבר ועובר עליהם תהליך ההכלה של בן המשפחה הגאה.
כיצד הורים במצוקה יכולים ליצור קשר ולמי לפנות?
יש לנו קו קשב של תהילה שפועל כל יום מ-8 בבוקר עד 7:30 בערב, ובו מתנדבים מתחלפים שעונים לטלפונים של בני משפחות שזקוקים לתמיכה והעצמה, ולפעמים למידע חשוב. מספר הטלפון שלנו, אני אגיד אותו שגם אם מאזינים רוצים יכולים להתקשר, 09-88-55-822. השיחות הן תמיד אנונימיות. בשיחות הקו הללו, הרבה פעמים אנחנו מפנים הורים גם לקבוצות של תהילה. ואני יכולה להגיד שבשבוע הבא, ב-15 לחודש, יש פיקניק במסגרת אירועי הגאווה שעיריית הרצליה עושה, יש פיקניק של הקהילה הלהט"בית, כולם מוזמנים. בפיקניק הזה יהיו גם דוכנים של ארגוני הקהילה, ואני מקימה שם דוכן של תהילה. אז מי שרוצה מוכן לבוא להכיר אותי אישית, לשאול אותי כל שאלה שמעוניינים, יהיה נחמד, אתם מוזמנים.
תודה רבה מירה על שהערת עינינו והעברת את המסר למשפחות המתמודדות עם ילד גאה וזקוקות לתמיכה באמצעות עמותת תהילה, והבאת המודעות לציבור הרחב.
תודה שאפשרתם לי, כל טוב.
תודה.
ביי.
ועכשיו נשמע שירו של עברי לידר, זכיתי לאהוב.
כשהשמש נמחקת בשמיים והלב מטפטף לי דרך העיניים אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב אני יודע שזכיתי לאהוב כשהרוח אחרי הצהריים הם מפזרת ענפים קטנים ובינתיים זה נעים אז אני זוכר שיש עיניים שרואות אותי קרוב ואני יודע זכיתי לאהוב אני יודע שזכיתי
של אוניברסיטת רייכמן.
זמירה תראיין את דוקטור יעל אפטר, מנהלת הקליניקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן.
בוקר טוב למאזיננו. כעת אשוחח עם דוקטור יעל אפטר לוי, פסיכולוגית קלינית, מומחית, מדריכה מוסמכת מטעם משרד הבריאות. יעל מנהלת את הקליניקה הטיפולית לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. יעל, ספרי לי מה זה הקליניקה הטיפולית.
אוקיי, תודה זמירה ותודה על ההזמנה לרעיון. הזדמנות באמת לדבר על הקליניקה הנפלאה שקיימת באוניברסיטה, שבאמת לא תמיד מכירים אותה אפילו בהרצליה, אז באמת תודה על ההזדמנות. אז הקליניקה הטיפולית היא קליניקה שנותנת בעצם מעניקה טיפול פסיכולוגי לקהילה. מגיעים אלינו מטופלים או מגיעים אלינו מהקהילה מגילאים 3 ועד 103, זאת אומרת היא כן נותנת שירות רחב, והייחודיות שהמטפלים בה הם סטודנטים לפסיכולוגיה קלינית, תואר שני, קלינית ילד וקלינית מבוגר, ומתמחים בפסיכולוגיה קלינית, שגם הם רובם, אם לא כולם, בוגרי אוניברסיטת רייכמן. אז ככה שבאמת הסטודנטים והמתמחים מכירים את האוניברסיטה, הקליניקה בעצם הופכת להיות להם כמו בית, ובאמת הם נותנים טיפול בכל מיני סוגים שונים של טיפול בעלות מסובסדת, עבור הקהילה.
מה זה בוגרים? איזה תואר? תואר שני בפסיכולוגיה?
כן, בעצם תואר שני בפסיכולוגיה קלינית של המסלולים ילד ומתבגר ומבוגר.
יפה. מי הגה את הרעיון של פתיחת הקליניקה הטיפולית לציבור?
בעצם מי שהקימה את הקליניקה היא פרופסור אתי ברנט. הקימה אותה כבר לפני 9 שנים, אני חושבת, אולי טיפה יותר. מתוך מטרה בעצם להיות מקום הכשרה לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית.
נחזור שוב, מי מעביר את הטיפולים, תוכלי יותר להתמקד ב...
כן, בטח.
ואת יודעת מה? בוא, אני ארחיב את השאלה. מי מעביר את הטיפולים בקליניקה ומה עם הפרטיות של המטופלים ואיזה סוג של טיפולים מעבירים שם?
אוקיי. אני אתחיל מנושא, מהסוף, אוקיי?
אוקיי, בהחלט.
אני חושבת שאנחנו נותנים באמת מגוון של טיפולים, של סוגי טיפול, שמעיד באמת על התוכנית העשירה של לימודי הפסיכולוגיה הקלינית ברייכמן, ותוכנית ההתמחות הקלינית ברייכמן. אז נותנים טיפול שהוא טיפול פסיכודינמי, קצר מועד או ארוך טווח, זאת אומרת אפשר להיות מטופלים פה מחצי שנה, שבעה חודשים ועד ל... חלק לשלוש שנים. אנחנו מעניקים גם טיפול שהוא טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שהוא טיפול יותר ממוקד. יש לנו טיפול קבוצתי, טיפול זוגי, טיפול דיאדי, שזה טיפול הורי ילד, או טיפול טריאדי, שילד מגיע עם שני ההורים. אנחנו נותנים גם, אנחנו כן עובדים גם בגישה מערכתית, תמיד אנחנו עובדים גם עם המסגרות החינוכיות של הילדים. זאת אומרת, באמת... עבודה מקיפה, גם מנסים מאוד להכניס פסיכותרפיה בין אישית. כל בעצם שיטות הטיפול מהכי עתיקות ועד הכי מתקדמות שיש, באמת כדי לתת מענה לכמה שיותר צרכים בקהילה. אז כמו שאמרתי, המטפלים הם סטודנטים לתואר שני ומתמחים. מתמחים הם כאלה שסיימו תואר שני ובעצם עכשיו נכנסים לתהליך ההכשרה שלהם. כולם מקבלים המון הדרכה, המדריכים אצלנו הם הפסיכולוגים המובילים בארץ, והפרטיות.
כן, אז, מה קורה עם
ה... אני חושבת שמה שיפה ומיוחד בקליניקה, למשל לעומת קופות חולים,
נכון,
או מרפאות
כן,
חוץ,
נכון.
שבתי חולים פסיכיאטרים, זה שקודם כל יושבת באוניברסיטה, ובאמת יושבת בתוך הבית ספר לפסיכולוגיה, אם לא יודעים איפה
היא. שזה בכלל נפלא. כן.
אז יש לנו מערכת ממוחשבת, תוכנה שנקראת קליקס, שיש אותה בכל המרפאות, פחות או יותר ברוב המרפאות בארץ. שם בעצם נשמר המידע של המטופלים, וזה עם סיסמה, יש גם סיסמאות למחשב. זאת אומרת, אין לאף אחד, כל אחד בעצם מורשה להיכנס לתיקים רק של המטופל שלו.
מי זה הם המורשים?
הסטודנט המטפל או המתמחה המטפל.
חשבתי כן. במסגרת הקופות שהם את...
לא, ממש לא, גם אנחנו...
זה לא מידע שמגיע לרופא שלהם או... לא,
גם לא בצבא, מה שתמיד דואגים. גם כשילד בא בגיל שלוש, דואגים מה יהיה בצבא. אם מישהו יראה את התיק.
באמת חסוי, מעולה.
כן, כן, זה לא מגיע. אנחנו בעצם כמו מקום פרטי. חשוב לי להגיד שאנחנו מוסד ללא מטרות רווח.
ואיך זה הגיע לציבור? זה מפורסם באיזשהו מקום?
אז באמת, אנחנו מאוד מנסים לפרסם, בין אם זה ברשתות החברתיות, יש לנו
כן, פליירים. כן, זה מופיע?
זה מופיע, אבל פסיכולוגים בחינוך שלנו, אנחנו, כמו שאמרת, מאוד מחונכים לפרטיות, אוקיי? Mm-hmm. ובאמת, לשבת בתוך החדר, בתוך הקליניקה, בתוך המרפאה, פחות טובים בשיווק, באמת, יש היום לכל מיני פסיכולוגים צעירים שפותחים קליניקה פרטית, יש שם סדנאות שיווק ודברים כאלה, כי באמת זה לא משהו שאנחנו לומדים, זה הצד החלש שלנו, ולכן...
זו הזדמנות מצוינת, נכון, בהחלט, שזה
לך.
יגיע לציבור, כן?
ממש.
ובאמת ממש לכל חתך הגילאים שאת ציינת?
כן, כן, כי בעצם יש לנו גם קליניקה, אני קוראת לה הקליניקה הגדולה, ויש לנו גם את הקליניקה לגיל הרך, יש לנו שיתוף פעולה עם פרופסור רות פלדמן, שאני גם עובדת איתה או תחתיה, ששם אנחנו גם מעניקים טיפול ממוקד לגילאים 3-7, שבאמת זו אוכלוסייה שלא מקבלת מספיק מענה.
כן,
בהחלט. אז אנחנו שמחים על השיתוף פעולה הזה.
מצוין. ככה, קראתי חומר על הקליניקה שמלבד הטיפולים, שהיא מציעה שירותי הדרכה לפסיכולוגים חינוכיים ויועצים במערכת החינוך בנושאים שונים. את יכולה לספר על זה, יעל?
כן, בשמחה. באמת, הקליניקה היא אמנם הקליניקה הטיפולית, ובראש מעייניה להכשיר סטודנטים ובהמשך גם מתמחים לטיפול, אבל בהחלט, אנחנו גם נותנים הדרכה, אנחנו בעצם... עושים הרבה מאוד עבודה עם פנימיות ברחבי הארץ. אנחנו עושים עבודה עם כל מיני שפחים, נותנים להם הדרכה למשל בנושא של טיפול בגיל הרך, או נותנים ייעוץ, או מנסים להרים כל מיני שיתופי פעולה עם עם מקומות כמו אנוש או הרווחה בהרצליה, באמת כן גם לעבוד על איזושהי הדרכה, אפילו הדרכה.
כלומר, יש שיתוף פעולה עם הרווחה.
כן,
מעולה.
כן, כי אנחנו בעצם גם, חוץ מטיפולים, אנחנו גם מעבירים מבחונים פסיכודיאגנוסטיים, קוראים לזה הערכת אישיות. זה גם חלק נכבד מהעבודה שלנו. ואני אציין שהנדבך השלישי, ואולי הכי משמעותי, כי אנחנו יושבים בתוך האוניברסיטה, זה המחקר. זאת אומרת, כל הטיפולים שלנו, כל העבודה שלנו,
עדיין מתבססת על מחקר.
כן, וצוברת ידע.
כל הזמן, כן. וואו, שמע נהדר. יעל, האם תמליצי לאנשים להגיע אליכם, ולמי עליהם לפנות, והאם תרצי לדבר על העלויות?
בטח, בשמחה.
כן, יופי.
כל בוודאי שאמליץ.
תוכלי להרחיב על זה, כן.
אני חושבת שהתוכנית לימודים שמציעה האוניברסיטה היא מעולה לתואר שני, היא מגוונת, והיא באמת מציידת את הסטודנטים שלנו, ואחרי זה את המתמחים, בידע נרחב בעשייה הטיפולית. אז בהחלט שהטיפול שניתן פה הוא מצוין. הם מודרכים על כל מילה אצלנו, אם לא ידעת, זמירה, הטיפולים גם מצולמים וגם מתומללים. זאת אומרת, כל מילה הם מקבלים עליה הדרכה. אז שמי שפונה לפה, שלא יחשוש שמדובר בסטודנטים ומתמחים, כי הם מקבלים המון המון פיקוח, כמו שאמרתי, מיטב המדריכים והפסיכולוגים בארץ. אז הטיפול אצלנו מסובסד, זה עוד סיבה לבוא אלינו. עלות של טיפול אצל סטודנטים 110 שקלים, והעלות של טיפול אצל מתמחה היא 220 שקלים, שזה פחות מחצי ממה שקורה בחוץ. כן.
בהחלט, כן, נשמע שאנשים יכולים להגיע אליכם, לא כל אחד יכול להגיע לקליניקות פרטיות, שהסכומים שם הם סכומים, וזה לא טיפול אחד, זה טיפולים מתמשכים.
נכון.
אז תוכלי לציין
איך... אז פונים אלינו במייל, בקליניק עם C, strudelruni.ac.il.
ומה עם טלפון של הגיל, את יודעת, גיל השלישי, שאולי אין לו...
אז טלפון זה עוד בעשייה, בגלל הקורונה עברנו למוד של פנייה במייל, זה ישתנה ביולי, אנחנו נפרסם באתר של רייכמן ובפייסבוק של רייכמן את כל הפרטים החדשים לפנייה אלינו.
תודה רבה יעל.
תודה לכם.
ותודה לצוות הקליניקה על עבודתם ותרומתם לקהילה, ואנחנו נשמיע שיר של ימים חדשים בפתח, שזה באמת, אני חושבת שזה ייתן עידוד לאנשים שיגיעו ושיש תקווה. תודה רבה, יעל.
תודה לך, זמירה.
עשית מה שאפשר, נשארת עם תרמר, אומרים לך אין דבר. עכשיו נותר לך לקוות להזדמנות טובה שתגיע ותניע. עשית מה שבער, שקעת אל תוך הקר, חשבת שאי אפשר. עכשיו נותר לך לנסות לפתוח פתח צר, להביע, להריע. ימים חדשים בפתח, יש תחושה של תכף יגיע משהו טוב. נעים להפנים את הלקח, גם בלי להגיש את הלכי, ללמוד דרך הטוב. בכל שושנה יש קוץ, את ליבי מולך חלוץ, נדלג אל תוך הבוץ. עכשיו מוטב לי לשנות שוטלת קלנית שתפריח ואניח. ימים חדשים בפתח, יש תחושה של תכף יגיע משהו טוב. נעים להפנים את הלקח, גם בלי להגיש את הלכי, ללמוד
הדרך הטוב. אני זו שתמנתי את הראש שלי בחול הרך החם. אני זו שתמנתי את הלב שלי בהרמונות עשן. אני זו שתמנתי את הראש שלי בחול הרך החם. אני זו שתמנתי את הלב שלי בהרמונות עשן. יש תחושה של תכף יגיע משהו טוב. נעים להפנים את הלקח גם בלי להגיש את הלחי, ללמוד דרך הכל. ימים חדשים בפתח.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
גרי היא הראיינת המורה לצ'יקונג, רותי גרינברג דרוק, לרגל צאת ספרה, ראש לשמיים, רגליים לאדמה.
בוקר טוב ושבת שלום למאזיני שישי לגיל השלישי. כאן באולפן גרי פלג. בפינת הבריאות היום נעסוק בג'ינג צ'יקונג, האורחת שלי באולפן, המורה לצ'יקונג, רותי גרינברג דרוק, שהוציאה לאחרונה את ספר הילדים המרהיב שעוסק בנושא ונקרא ראש לשמיים, רגליים לאדמה. בוקר טוב לך רותי.
בוקר טוב גרי.
בוקר טוב לך שוב. הרשי לי רותי לספר למאזינים מעט עלייך. רותי נשואה והם לארבעה בוגרים, סיימה תואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטת תל אביב. כשהצעידה את בנה הבחור לגן, החליטה לעשות הסבה לחינוך. במשך שנים עבדה כאשת חינוך, כגננת במשרד החינוך, ומשם פרשה לגמלאות. עשתה קורס מספרי סיפורים בבית אריאלה בתל אביב, והקימה תיאטרון בובות בו הציגה לילדים מאגדות ילדים. בנוסף עבדה במתנת בית פוסטר בהרצליה, ופיתחה עם הצוות במתנס תוכנית מדעים לילדים שפורסמו בספר לגיל הרך, והיום כגמלאית היא מתרגלת ומורה לצ'יקונג. רותי, שוב שלום לך. לפני מספר שנים, חלית במחלת הסרטן. בתום הטיפולים הכימותרפיים והקרנות, מהמקום הכי נמוך והכואב, את מגלה פתאום שיש עוד אמצעי חיוני לריפוי שגורם לך להחלים, ואת מאמצת את שיטת הג'ינג צ'יקונג ככלי עזר להפקת אנרגיה חדשה בגוף. שאלתי הראשונה היא, מהי שיטת הג'ינג צ'יקונג?
ג'ינג צ'יקונג הוא חלק מרפואה סינית הקדומה בת 5,000 שנה. זו שיטה שמשלבת גוף, נפש ורוח. הכל קשור ומחובר בהרמוניה. בשונה מהתפיסה של המערב, בה יש רופא לאור, רופא לעיניים וכדומה. פירוש המילים ג'ינג צ'יקונג, ג'י חוכמה, ננג עוצמה, צ'י זו אנרגיה, וקונג עבודה. אם נחבר את הכל ביחד, חוכמת הצ'יקונג ועוצמת הריפוי והבריאות. זוהי שיטה של תרגול פיזי, אנרגטי, רגשי, רוחני, שמחזקת את הגוף, מרגיעה את הנפש, מחזקת את השלווה הפנימית ומעצימה את הבריאות והריפוי. זו תפיסה הוליסטית שמבטאת קשר הדדי בין אדם והטבע ואת האחדות של האדם על כל רבדיו. פיזי, אנרגטי, רגשי, רוחני.
מי פיתח את השיטה?
דוקטור פאנג מינג, רופא סיני, שלמד רפואה סינית ורפואה מערבית, פיתח את השיטה. הוא הקים בית חולים ללא תרופות בסין, וטיפל בחולים עם מחלות קשות, בדגש על מחלות סרטן, בעזרת תרגול אינטנסיבי של שיטת הג'ינג צ'יקונג. החולים עברו תהליך ריפוי ששיפר את איכות חייהם והביא להחלמה. בעזרת השיטה הצליח דוקטור פאנג מינג לרפא מספר גדול של אנשים בו זמנית על ידי יצירת שדה אנרגיה עוצמתי. ב-2001 המרכז נסגר ודוקטור פאנג המשיך לחקור את השיטה וכתב על כך ספרים רבים.
כיצד מתרגלים את הצ'יקונג?
בניגוד לשיטות צ'יקונג אחרות שמתרגלים אותן בטבע, בשיטת הז'ינן צ'יקונג מתרגלים במקום סגור, בכדי שנוכל להתבונן פנימה לעצמנו. התרגול נעשה בהנחיה של סדרת תנועות באופן איטי ובמודע. למשל, אם יש כאב, כאב זה מקום שאין בו זרימה של אנרגיה. אנחנו אוספים אנרגיה עוצמתית בעזרת סדרת תנועות ושולחים אותה עם מסר של בריאות בעזרת הדמיון והמיינד לתוך הגוף, למקום הכואב. ואז, לאט לאט, החסימות נפתחות, האנרגיה זורמת בחופשיות והכאב מתפוגג.
איך את הגעת לתרגול ולהורת הצ'יקונג ומה זה נתן לך?
לפני מספר שנים חליתי בסרטן, ואז החלטתי לעשות שינוי בחיי. התחלתי ללמוד ז'ינן צ'יקונג, התעמקתי בשיטה ועשיתי קורס מורים. התרגול בשיטה עזר לי להירפא, להרפות, לחזור לאיזון, להכיל את הרגשות והמחשבות הקשות שלי מבלי להיצמד אליהם ולתת להם לנהל אותי. גם כיום, בכל פעם בחיים כשמשהו כואב וכשמשהו לא רגוע בתוכי, בעזרת תרגול קצר אני חוזרת לאיזון פיזי, אנרגטי ורגשי.
כיצד יכול הצ'יקונג לסייע גם לאנשים כמונו, בני הגיל השלישי?
התרגול מתאים לגיל השלישי. ראשית, התנועות הן איטיות וללא מאמץ. להפך, לומדים להרפות, לשחרר לחץ וסטרס. התרגול נעשה בעמידה, אך מי שקשה לו יכול לעשות אותו בישיבה ואפילו בשכיבה. בגיל השלישי, הרבה אנשים באופן טבעי פחות זזים. חוסר תנועה מקבע את עמוד השדרה, דבר שיכול להביא למחלות וכאבים. בעזרת התרגול אנחנו מגמישים ומרווחים את עמוד השדרה, ולאט לאט הכאבים מתפוגגים, איכות החיים משתפרת, פיזית, אנרגטית ורגשית. כמובן שצריך להתמיד בתרגול.
ספרי לנו על ספר הילדים שהוצאת לאחרונה, ראש לשמיים, רגליים לאדמה, והקשר שלו לצ'יקונג.
ראש לשמיים, רגליים לאדמה, זה שמו של הספר. זה מוטו שעובר כחוט השני לאורכו של הספר. בעזרת הדמיון אפשר לחוות שהראש מתרומם לשמיים והרגליים מתארכות לאדמה, ולהרגיש גל של הרפיה, רוגע ושקט פנימי. מאחר והייתי גננת, זיהיתי מניסיוני שהשיטה מאוד טובה בעיניי לילדים לחיזוק החוסן האישי. בכדי להתאים אותה לילדים, ראיתי לנכון להעביר זאת דרך סיפור. הספר מספר על ילד בשם גל וכלבו דוני. גל מתבונן בדוני החופשי לעשות כל מה שהוא רוצה. בעוד שהוא איננו פועל לפי מה שהוא מרגיש בתוך הלב, ולכן הוא מבולבל. גל וכלבו יוצאים להרפתקה ביער קסום, פוגשים כל פעם בחיה אחרת שמלמדת את גל בעזרת הדמיון וסדרת תנועות מהצ'יקונג להרפות ולהירגע ולקבל באהבה את התחושות, הרגשות והמחשבות שלו, כמו פחד, בלבול, עצב וכדומה, ואז לבחור מה לעשות ולהתמודד במצבים שונים. בסוף הסיפור גל מוצא אוצר מופלא. מהו? קראו את הספר ותמצאו אותו יחד עם גל.
לסיום, הספר מאפשר אמצעי נוסף. כשפתחתי באמצעות הטלפון הסלולרי שלי את הסורק וסרקתי את ה-QR בספר, לפתע התגלה לעיניי תרגול שבו ישנה אפשרות לתרגל את הצ'יקונג עם הנכדים. ספרי למאזינים את אפשרות התרגול הזאת.
יש מספר אפשרויות לקרוא בספר. ניתן לקרוא את הספר כפשוטו, כסיפור הרפתקה. אם רוצים להפיק מהספר ערך נוסף, ניתן לקרוא את הספר בהמשכים, פרק פרק, וכשמגיעים לפרק שיש בו QR, המופיע בו תרגול של תנועות שמתחבר לתוכן, לתרגל אותו עם הילד. מכיוון שבהתחלה הילדים לא רגילים לתנועות ולקצב, אפשר לחלק את התרגול לחלקים ולתרגל בכל פעם לפי יכולת הריכוז של הילד. אפשר לתרגל עם אמא, אבא, סבא, סבתא ואפילו כל המשפחה ביחד. כדאי לחזור ולהתמיד בתרגול כמה שיותר. תהנו באהבה ובריאות איתנה.
תודה רבה לך רותי דרוק על הרעיון ועל הצ'יקונג, ולסיום נשמיע את שירה של יובל דיין, שרק תחייך, להשתמע, שבת שלום.
אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת. תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. ואתה עוד תראה הדברים מעצמם התחברו עם הדרך. הפחדים יפחדו, שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים. לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת. תדע שאני לתמיד עלינו שומרת. תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין אני מאושרת. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת. בית קטן, גינה לילדים, תאמין תדע שאני לתמיד עלינו
שומרת. כאן הסתיימה תוכנית נוספת. תודה מיוחדת לסטודנטית עדי הוניג ועורכת התוכן של התחנה עדת גרינבלום על עריכת התוכנית מדי שבוע. שבת שלום לכל מאזיננו, ונשוב בשישי הבא בין 9-10 בבוקר בתוכנית חדשה של שישי לגיל השלישי בכל המוזיקה של אוניברסיטת רייכמן בתדר 106.2 FM ובאתר.
האהבות הראשונות שלי מתוקות, המתוקות האחרונות שלי משונות, לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר פסה. בלי נרות וכינורות, או לפחות אני מנסה. האחרונה לא חשובה, אבל דוגמה טובה. מסכנה לא אשמה, אלא מה? היא תאהבה. אמרה אולי תבוא לפגוש את ההורים. אמרתי לה סליחה, תזכירי לי רק איך קוראים לה. השנה
תמונה, ממש לא בתמונה. תקראי לי שוביניסט, תקראי לי בן זונה. לא מקפיץ אותך הביתה, כאן למטה בפינה יש תחנה. האהבות הראשונות שלי מתוקות, המתוקות האחרונות שלי משחקות, לא מבינות שצלי אהבה זה כבר פסה, בלי נרות וכינורות או לפחות אני מנסה. הייתה אחת מתחת משגע, ממודל, מפוסל, כמו שרק אלוהים יודע. כל עומד ומתנדן ומתעודד לי בתחתונים. היא אומרת בוא נשכב, רק כמו עכשיו עם הבגדים. זה לא נתפס שלא נכנס, אם לא פותחים את המכנס. את לא קולטת, את זורטת לי את הדרדס, תגידי איפה את חושבת, את יושבת על קרוסלה בקרקס. האהבות הראשונות שלי מתוקות, המתוקות האחרונות שלי מציקות, לא מבינות שאצלי אהבה זה כבר בסדר, בלי נרות וכינורות, או לפחות אני מנסה. למשל הדס או הדר, נו, עם שיער כזה קצר, לא שתקה לדקה, דיברה בלי הפסקה. יש כביסים לבלט רוסי, אתה צריך להתלבש. יש מנצ'סטר וליברפול, חי בערוץ חמש. נו, אז אתה יכול להקליט ולהביט כשנחזור. כדורגל או אני, אדוני, אתה צריך לבחור. קראו להדס או הדר, מוזר, אני לא מצליח לזכור. קראו לה, אני לא מוזר.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
Yeah.